אנחנו קוראים את המגילה, ומגיעים לשלב שהוא מאוד מעניין, מאוד חמוד, מאוד מרתק, אבל מי שחושב על זה מזווית מוסרית, קשה לו. את עשרת בני המן תלו. פעם אשתו, עשרת, עשרת, נשמע אנחנו כולם עוצרים, וכולם עוברים ביחד. אוקיי, צריכים להרוג עשרת בני המן, אבל מחר, אסתר נפגשת עם אחשוורוש, אחשוורוש שואל אותה מה את רוצה. יש לה שתי בקשות. לתת ליהודים בשושן להמשיך ללחום עוד יום, בסדר, מובן, וגם לתלות את עשרת בני המן על העץ. כן, זה לא דרכנו. אנחנו לא רוצים לזלזל בגופת האדם. יש לכל גופה צלם מלוקים, כי קלת אלוקים תלוי. וזה נשמע לנו קצת נוקמני ולוחמני ואגרסיבי, לתלות אותם על העץ. מה הם עשו בכלל? הם לא חלק מהסיפור. זה המן. אוקיי, צריכים להרוג את כל האויבים, כנראה שהם גויסו, וגנר, כן, הם חלק מהצבא וגנר של המן, לתקוף אותם. בסדר, הוגים אותם, אבל מה השייכות שלהם לסיפור? אז כדי להבין מה השייכות להם לסיפור, צריכים לחזור אחורה, 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 לשיח שהתקיים בין אישה לבין בנה על ארץ דבר. תמנה הייתה פילגש של אליפס, בנו של עשיו. תמנה רצתה להצטרף למשפחתו של אברהם, אברהם סירב לקבל אותה, אז היא בכל זאת נכנסה למשפחה של עשיו כפילגש של אליפז, כך מספרים לנו חז"ל. ועל ארץ דבי, כשחיברה, היא קוראת לבנה עמלק, לא ברור אם זה בנה ביולוגית או בנה מהחמולה, והיא אומרת לעמלק, אתה, אני בוחרת אותך במקום ולקבל חזרה את הבחורה שיעקב לקח מאבינו. אתה תהיה המיועד, אתה הצ'וזן. אני בוחר בך, התפקיד שלך, המלאק הקטנצ'ק, זה לחפש דרכים להחזיר את התורה ליושנה ולבטל את העוול הזה ואת הפשע הזה של לקיחת הבחורה. וזה הופך להיות המגמה של המלאק. והמלאק לא סתם תוקף אותנו, המלאק בוחר זמנים מאוד מאוד ספציפיים, מאוד רגישים. ככל שההיסטוריה שלנו מתקדמת לגורל הסופי שלנו, המלאק מנסה לעצור. אז יוצאים ממצרים, אנחנו כמה שבועות מארץ ישראל, כי לפי התוכנית הראשונה, כך לנו איזה 11 יום, 15 יום, צריכים להגיע לארץ ישראל פחות או יותר בסוף יוני, בלוח שלנו, ולהקים את האוטופיה שלנו. אז המלאק מרגיש, הנה, אנחנו חייבים להיכנס, לעצור אותם, כי הם מתקדמים לגורלם, אנחנו צריכים לעצור אותם. לא סתם בוחרים בשרירותיות את הזמן, את המועד. לא סתם בוחרים לתקוף אותנו במדבר. זה איזו מטרה ספציפית ותוכנית ספציפית ומשימה ספציפית. וכמובן אנחנו מביסים אותם, לא לגמרי. מחכים עוד כמה מאות שנים. ואנחנו מתקדמים, כמה מאות שנים, מתקדמים למלוכה. שאול הוא המלך הראשון. ואם נקבל את המלוכה, שוב פעם, קפיצה אוטומטית קדימה. מלוכה, מלך, ארץ ישראל, בית המקדש, צריכים לעצור אותנו. אז הגג בא, לדוף אותנו, לעצור אותנו. ויש גם מלחמה, ואנחנו מנצחים, אלא שלצערנו הגג נשאר ונמלט. עכשיו אנחנו נמצאים במצב מאוד 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 רגיש בהיסטוריה. כששמואל המורה לימד את תלמידיו מסכת מגילה ומגילת אסתר, הוא פתח עם פסוק מפרשת בחוקותיי. איזה פסוק הוא פתח? זה נמצא בגמרא במגילה דף י"א ובמדרש. ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא גאלתם לכלותם לאחר ביתי איתם. למה הוא בחר בפסוק הזה? מה הקשר בין פסוק בחוקותיי אחרי התוכחה לבין מגילת אסתר? כי מי שעמד שם ומסתכל על כל מה שמתרחש, חשב לעצמו שבאמת הקדוש ברוך הוא פסל את עם ישראל. הם מרדו נגדו, 400 שנה השתקעו בעבודה זרה וגידלו עריות ורציחה. אז כנראה שהקדוש ברוך הוא פסל אותם, שולל אותם ומחפש מישהו אחר, עם אחר, אומה אחרת, מלך אחר. סך הכל הוא הוציא אותם מירושלים, גירש אותם מארץ ישראל, השמיד את מקדשו, אז כנראה שהם היו, אבל הם כבר לא עם הנבחר. מי באמת חושב ככה? זה האמור של המן, כי מה ידע את ההיסטוריה. מאוד חושב, הנה זה הזמן. זה הזמן בעצם להחזיר את הכבוד למשפחתי. הנה ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. הם כבר בין העמים. הם כבר לא, הן עם לבדד ישכון, אבל הם לא יתחשב, הם בין העמים. מפוזר מפורד בין העמים. ואני יכול לצח אותם. ומי שעומד ברחוב, זה נשמע מאוד מאוד סביר. כי מה קרה? בתוך תקופה מאוד 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 קצרה, של 70 שנה, כמה רודנים עלו על כס המלוכה, נבוכדנצר, בלשאצר, דריווש, כורש, אחשוורוש, דריווש השנייה, וחזר אלה עם המלכים שמלכו בתוך תקופת הגלות. בדרך כלל רודן מולך, מושל כל חייו. אז אין כאן מעברים כל כך קצרים, זה לא מדינת ישראל שבוחרים כל שנתיים. זה כל 70 שנה, כל 80 שנה, כל 50 שנה, והנה, עוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד. מה חושב? שקדוש ברוך הוא מחפש מישהו להחליף את עם ישראל. אז כל אחד יש לו את הצ'אנס, הוא מעלה אותו לבמה היסטורית, ונותן לו צ'אנס למשול לעולם ולראות את, אם הוא מתאים להיות האומה. זה כמו אחשוורוש שבוחר נשים, אז הקדוש ברוך הוא בוחר אנשים. יש הרבה 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 עיתונים היסטוריים במגילת אסתר. המלך בוחר. מלך אחשוורוש בוחר אישה. הקדוש ברוך הוא גם כן בוחר אישה. אוקיי, נבוכדנצר, היה לו איזה תקווה, היה לו איזה צ'אנס, הוא פסל את עצמו. בלשאצר, עשה מסיבה, פסל את עצמו. בואו נראה, מה קורש עושה? קורש מאשר בניית בית המקדש, אולי באמת הוא הפרסים והמדיעים יפכו להיות עם הנבחר, אלא שהוא עוצר. המן גוזר עלינו להרג, להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים. נשמע שזה כאילו, ההיסטוריה תומכת בגישה הזאת. בנס של פורים הוכיח לנו ולכל העולם, ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם, להפר בריתי איתם. גם אם תצאו מארץ ישראל, בהיותם בארץ אויביהם, גם אם תמרדו, גם אם תהיו פושעים, לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם, להפר בריתי איתם. זה סוג של חיזוק הברית. הקדוש ברוך הוא מחזק את הברית איתנו, קימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם. זה סוג של הר סיני. יש מדרש כל כך חמוד, ששמעתם פה על המדרש הזה, בטח המדרש נשמע לכם קצת מוכר, אבל קצת שונה. כל העצים ניגשו לקדוש ברוך הוא, ויציעו את עצמם כמועמדים לתלות המן עליהם, או לספק את העצים כתשתית לתליית המן. והעץ הזה אמר, קח אותי, בחור בי, כי יש לי את כל התכונות הטובות, אמר עץ האתרוג, ועץ התפוח אמר, תחת התפוח הרתיחה, אני כתוב בשיר השירים, והוא כתב ככה. הקדוש ברוך הוא בחר בעץ מאוד ענב, מאוד קטן, מאוד לא שאפתני, לדלות את המן. מה זה נשמע? הר סיני. זה דרך של חז"ל להקביל בין בחירת עם ישראל בהר סיני, שקדוש ברוך הוא בחר בנו לא בגלל שאנחנו ככה מורחים מכל עמים, הקדוש ברוך הוא חשק בנו, הקדוש ברוך הוא בחר בהר סיני, בחר בנו, וגם עכשיו הוא בחר בנו למרות שאין לנו את כל הפנציות, את כל השבחים, את כל הסיבי שלנו, הקדוש ברוך הוא בחר בנו. זאת אומרת, הסיפור של פורים הוא לא סיפור בתוך איזה וקום היסטורי שיש איזו יש, עומד מולנו והקדוש ברוך הוא מציל אותנו. יש כאן מאבק היסטורי, על גורל עם ישראל, על בחירת עם ישראל, ולא רק על מה שקורה בשושן, ברחובות שושן על גורל ישראל, אלא מה שקורה בהרים של ירושלים על גורל ישראל, כי לפני כמה שנים לא ברור, כמה שנים לפני נס פורים, עם ישראל חזרו לארץ ישראל עם זרובבל, ייסדו את המשכן על פי אישור של כורש, ולצערנו, בגלל התנגדות מקומית, הכל נעצר. אחרי 18 שנה, עזרא ונחמיה חוזרים עם 42 אלף יהודים ומשלימים את הפרויקט. פורים קורה בין השלבים. בתוך החלון הזה של 18 שנה, פורים קורה, נס פורים קורה. אז הנס פורים זה מחזק את בחירת עם ישראל, וכחלק מחיזוק בחירת עם ישראל, נותן לנו את הפוש האחרון, לחזור לארץ ישראל, לבנות את בית המקדש. איך זה קשור לבני המן? כתוב בעשר פרק ד' שכשעם ישראל חזרו והתחילו לבנות את המקדש, כתבו מכתבי סתנה. המקומיים כתבו מכתבי סתנה. לא ברם זה לקורש או כבר אחשוורוש. לפי חז"ל זה כבר אחשוורוש. אבל כותבים למלך הפרסי, תעצרו אותם, תעצרו אותם. הם גונבים את האדמות שלנו. הם בונים את המקדש על האדמות שלנו. אנחנו לא שונאים את היהודים, אנחנו רק שונאים את הציונים. את המתיישבים, את המתנחלים, לא שונאים את היהודים. בעזרא כתוב כל מיני שמות, מי כתב את המכתב הזה. חז"ל אומרים, מי היה שם? בני המן. בני המן היו חלק מכותבי מכתבי סדנה, זאת הסיבה של מגילת אסתר, היגרות כל כך חשובות, מקזז מול מכתבי סדנה. כתבו מכתבים חזרה לאחשוורוש, מקף כורש, לעצור את היהודים. ובני אמן כתבו את המכתבי סדנה, כחלק ממגמת עמלק, כחלק מהמגמה הזאת לעצור אותנו. בני אמן הצטרפו לקבוצה הזאת של עמלק, שמנסה להדוף אותנו ולעצור התקדמות ההיסטוריה היהודית. אחרי כמה שנים, אותם בני אמן ממוקמים בשושן, חוזרים מארץ ישראל לשושן, ו... כבר מגלים שהאנטי-ציונות שלהם זה לא אנטי-ציונות, זה אנטישמיות, רוצים להרוג אותם. ממש כמו איראן היום. אנחנו לא נגד היהודים, אנחנו רק נגד הישראלים. ברור שהנגד הזה הוא נגד היהודים. כחלק מהמלאק, אנחנו חייבים ללחות אותם. מוכרים לך זה איך המלאק, מתחת השמיים לא תשכף. תמך זה איך המלאק. ברגע שהם לא סתם בני המן, שנקלעים למצודה הזאת, הם בני המן, לא, הם יוזמו את זה. יזמו את זה שנים לפני הפורים, והצטרפו כחלק מקבוצת עמלק, לעצור אותנו. אז יש לנו כמובן, כל המצווה הזאת של מחיית עמלק היא קשה, כי גם כן, איך אני משמיע את כולם, אבל בסדר, אבל זה לא משהו מיוחד, זה לא איזה נוקמניות מיוחדת, בואו נתלה את עשרה בני המן על עץ. זה חלק ממחור עמחת זכר עמלק, חלק מהמחשת הברית שלנו, חלק מהלא מעשים ולא גאתם לחלוטם, צריכים לקרוא שלוש ספרים, שני ספרים, כדי באמת להבין את מגילת אסתר. מי שבאמת רוצה להבין את מגילת אסתר, מבטיח לכם שזה ישיר לכם ספר דניאל וספר עזרא. יש לא עשרות לינקים ביניהם, יש מאות לינקים בין ספר דניאל וספר עזרא לבין מה שקוראים מגילת אסתר. אי אפשר להבין מגילת אסתר בלי לקרוא את הספרים האלה. כן, אנחנו אוכלים אוזני המן, זכר למי, מה כותב הרמ"א? זרעונים של דניאל. דניאל הוא עבר לארמון של נבוכדנצר. דרשו ממנו לאכול פת בג המלך, תחילת ספר דניאל, כדי שהוא ייכנס לתרבות הבבלית, כדי שהוא יעזור ליהודים שיבואו לבבל להתאקלם. והוא עומד נגד ואומר, אני לא אוכל פת בג המלך. למרות שהלחם היה קשה, למרות הלחם. למה הוא לא רוצה לאכול פת בג המלך? כי הוא רוצה לשמור על הזהות היהודית שלו. ברגע שאני אוכל פת בג המלך, אז אני מאבד את הזהות היהודית. זה כל המגלה של נבוכדנצר. אז מה הוא אוכל? זרעונים. כי יש המון המון חלבון, אז הוא אוכל אותם, הם מרוויחים לו זרעונים. אז האמנתה שלה, אוזני המן המקוריים היו שפרת. אז אוכלים. אוזני המן של פרק, אני יודע, כן. כמה אנשים פה אוהבים אוזני המן של פרק? יש אחד בכל כיתה, יש אחד לשניים. זה כמו הג'לי השחור, כן, רוצים את ה... כן, אז אתם מקבל כל הפרק. רוב האנשים מתחת לגיל 70 לא נוגעים באוזני המן של פרק. אבל המקור של אוזני המן זה מקור של פרק, כי אנחנו אוכלים זכר לדניאל. למה? כי דניאל הוא הראשון בגלות שעמד נגד הגל. של להפוך את היהודים לבבלים. הוא הראשון שעמד נגד הגל. אחרי 80 שנה שהקמנו את הזהות היהודית שלנו, חלק בזכותו של דניאל שסירב להפוך להיות בבלים. אז אנחנו כאילו עושים דניאל, תודה רבה. איך עוד עושים תודה רבה לדניאל? מחפשים איזה דרך להעלות אותו לבמה במגילת אסתר. התח זה דניאל. חרבונה זה דניאל. שש גיא הוא דניאל. לא באמת דניאל. דניאל כבר מת כנראה. המגמה של חז"ל, להכניס את דניאל לתוך תעלה לבמה, תקבל את המדליה שלך, דניאל. הנה, זה המקום שלך, דניאל, בתוך הסיפור. כי חז"ל ראו מה שקרה בשושן בסוף הגלות כחלק מתהליך שדניאל התחיל בתחילת הגלות. אז בואו נכניס דניאל פרק א' לתוך מגילת אסתר פרק ח'. בואו נאכל, אז נאמן, כמו שדניאל אכל, זרעונים, כדי באמת לעמוד על המשמרת ולא לוותר על הזהות היהודית. צריכים להרחיב את האופקים ולקרוא מגילת אסתר דרך או בהקשר כל הגלות וכל הגאולה, או לסיים כפי שהספרד אמת מסיים, פורים. היה נס אחרי תחילת הגאולה לדחוף אותנו ולתת לנו את האנרגיה להגיע לסוף הגאולה. והספרד אמת אמר בסוף המאה ה-19, כנראה שלעתיד לבוא גם כן נזכה לאיזה אירוע פרי גאולי שייתן לנו את הכוח להגיע לסוף הגאולה. אז אני חושב שבעצם הפורים היה 1948 שלנו, לתת לנו את הכוח להתקדם לסוף הדרך ולתחנה האחרונה. שבת שלום, שבת שלום.